Yes.
Okay, Boker Tov. Namshich po binogela harkava b'halacha murkevet. V'kan anachnu rotzim ladat im yesh li harkava. Ma tafkid shel kol pu'ula b'toch harkev hazeh. Ha'im yitachen sheyesh pu'ula achat shehi ikarit va'pu'ula shniya hi tefela la, or dilma shtei ha'pu'ulot hem shavot v'yachad hem mishtalvot lahavot ma'aseh echad, kiyum echad, avera echad v'chule. Az bo'u nachzor l'ma shedibarnu etmol. Patachnu b'noseh shel kavana b'tefila v'amarnu Shav Chaim Chidesh, the kavana b'tfila hi halacha murkevet. Da'anu yesh shtei kavanot. Lo kavana achat, ela shtayim. Achas, shu omed lifnei ha-shechina, v'shenit, shu mitkaven lepirush ha-milim, da'anu lekol tfila o lekol bracha b'fnei atzma. Ha'im elu hem shtei shavot, o dilma, achat hi ikarit, v'ashniya hi tfila. As dibarnu etmol, sheyesh lechora stira b'Rambam min perek dalid leperek yud milchot tefila. B'perek dalid mashma kol tefila b'lo kavana eina tefila. V'imkein adin hazeh ne'emar mitchilat ha-shmoneh-esreh v'ad sofa. Yesh liyasem et ha-tzorech v'ha-li'ikuva shel kavana mitchila v'ad ha-sof legabei kol bracha u'bracha. Ma she'ein kein b'perek yud, shama Rambam koveh she'im hu itkaven be'avot. Yatsa yidei chova. Chidesh Reb Chaim, sheyesh shtei kavanot. Yesh kavana achat sharab mityaches eleh b'perek dalet. V'haynu shu omed lifnei ha-shechina. Yesh kavana nosefet, hu korei lezeh din kavana, litkaven le'etzem tochen shel kol bracha u'bracha b'fnei atzma. Omer Reb Chaim, yesh nafgemina b'in shtei kavanot. Hakavana rishona shu omed lifnei ha-shechina, hi kavana ikrit. He magdira et etzem ma'uta shel ma'aseh ha'tfila u biladeho hu lo omed u mitpalel el yesh lo gedo shel mis'aseg bi'alma kmo shedibarnu etmol. Ma she'en ken ha'kavana ha'nosefet shehu din kavana hu tafel ha'kavana rishona hu rak t'nai she'ech shelo yiyeh be'achat mi'abrachot v'chazal kavu dafka abracha rishona hu tzarich litkaven lepirush ha'milim da'aynu litkaven le'etzem tochen habracha. In kein bonus haken, kavana b'tfila lefi Reb Chaim Brisker, hi dugma klasit shel halakha murkevet, kasher hachidushu, sheyesh kan shtei kavanot, velo kavana achat, aval legabei ha'sheila nosefet sheshalnu, ha'im shtei hakavanot heim shavot, hatshuva hi shlilit. Adarava, hakavana ikarit, shemagdirat etzem maisa tfila me'otahi, Amida lifnei Hashem. Hakavana nosefet hi tfeilala vihi nogat ach verak legabei abracha rishona. Kemuvan, lechatchila yesh l'adam litkaven bechol abrachot. Aval ikuva dafka bebracha avot bilvad. Achar kach dibarnu etmol al lav hanitak liyese. Al libid Rabbi Yochanan, lamadnu etze yachad po b'chen, lo, az lamadnu etze b'veis mezhish. Rabbi Yochanan poseik b'daf tetvav hamaralf b'mesechet makot, shebitlo v'lo bitlo. Dahainu ha'im malkin oto al avirat lav hanitak li'esei. Omer Rabbi Yochanan, ze talui. Im hu mevatel et ha'esei, dahainu shelokech ta gzela u'mashmid ota, o et ha'em v'shochet ota, az hu malkeh. Im hu lo mevatel et ha'esei, az hu eino loke. Az amarnu shelefi Rabbi Yochanan, yesh kan halacha murkevet, v'shuv pam ha'chidushu, shebavira zot shinala vanitak le'esei, yesh kan od herkev, chashavnu lechatchila al pnei shetach hadvarim, שיש כאן רק הלכה אחת של עבירת הלב, דהיינו לא תגזול, או לא תיקח את האם על הבנים, וכו' וכו'. אבל הלכה הזאת, יש לה משהו מתחת פני השטח, שמסתתרת, עוד הלכה נוספת שמסתתרת, והיינו ביטול העסק לפי שיטת רבי יוחנן. האם שני הדברים הללו הם שווים יחד, דהיינו א', עבירת הלב ובית ביטול האסי, או דילמה יש עיקר ויש תופל. אז נדמה שיש בזה מחלוקת ראשונים. רש"י מצד אחד והריטב"א מאידך. על איזה שאלה נחלקו בדעת רבי יוחנן? מתי מתרים בו על עבירת הלאו כדי שהוא ילכה אם הוא מבטל את העשה? יש דעה אחת שסוברת שלפי רבי יוחנן מתרים בו בשעת, תהיינו עובר לביטול העשה, ויש שיטה נוספת, עוד מעט נראה את זה בפנים, שסוברת שעלי בדי רבי יוחנן, ודאי וודאי פשיטה שצריך להתראות בו לפני עבירת הלאו. בואו נראה את זה בפנים כאן בעמוד 118, באמצע הדף. אז כתוב כך, רשי הוא בדעה בדף תזבוב המדבייס, שעלי בדי רבי יוחנן מתרים בו, מתרים בו בשעת עבירת הלאו. שואל רבי רשי, ואם תאמר נתרה בו בשעת שהוא בא לבטל את העשה, אומר רשי, לעולם התראה בעינון בשעת עבירת אזהרת הלאו. רשי אומר שצריך התראה בשעה שהוא עובר על הלאו, הלאו הוא לא תגזול, הזרה היא לא תיקח את האם על הבנים. אין ביטול העשה, אם כן, עיקר הלאו הוא תפל לעבירת הגזלה או לקיחת האם על הבנים. ומבחינה, בוא נגיד אינטואיטיבית, הצדק הוא אמרשי. מאיזה טעם נאמר שביטול העשה הוא עיקר הלאו? אז אם כן אומר רשי, איך ייתכן שמתרים בו בשעה שהוא הולך לבטל את העשה? הרי צריך התראה בשעת עבירת הלאו. מה שאין כן הריטפו, הריטפו סובר שלמד ליום הביטלו ולא ביטרו, מתרים בו בשעה שהוא מבטל את העסק. ולמה? אומר הריטפו, מכיוון שיקרו עליו תולי בעסק. הלאו תלוי בביטל עסק. משמע שלפי הריטפו, שלפחות, אני לא יודע, לפחות ביטול עשה הוא שווה בחשיבותו לעבר סלה, ויתכן שלפי הגיטבו, שאפילו יותר מזה, אפשר להרחיק לכת ולומר שביטול עשה הוא עיקר העבר. אינני יודע, זה כבר חידוש. אבל כל פנים יוצא שהסתפקנו מהו הגדר של שתי ההרכבים, שתי הפעולות שמרכיבות יחד את עבירת לאו שנית אקלסי על ידי רבי יוחנן ביטלו ולא ביטלו. מה תפקידם של כל פעולה? האם אני אומר ששתי הפעולות הן שוות ובשילוב הזה אין הבדל בין אחת לשנייה, או דילמה יש פעולה עיקרית ופעולה תפלה? יוצא לפי רשי, אי אפשר להתראות פה בשעת ביטל העשה, משום שעיקר עליו, אומר רשי, עובר עליו בשעת עבר עשה הזהורה, דהיינו בשעת גזלו. מה שאין כן עלי בדריטבו, אפשר להתראות בו בשעת ביטל העשה, משום שזוהי השעה שקובעת את עבירת הלאו.
להגיד שהעשה זה עיקר המצווה, זה
אי
אפשר בגזלה.
למה?
לא עיקר המצווה לא תשחית את
החפץ.
פה
עיקר המצוות תשלח
את האם, כן?
לא, כי איך אני גוזל ממך, חס ושלום, אני מתכוון שרובן גוזל משימו. אני גוזל ממך, א', בזה שלקחתי את זה מרשותך, דהיינו יציאת החפץ משוז ביילים, ושנית, על ידי השחטת החפץ. למה?
אתה חושב שמזיק זה גם כמייסור?
כן, זה נושא בפני עצמו, מהו האיסור של מזיק. רבי יונה, דרך אגב, בתחילת פירושו למסכת אבות, התחלתי ללמוד קצת מסכת אבות, הוא אומר שמי שמזיק את חברו עובר לו תגזול, וזה מפליא מאוד, משום שגזלו, הכוונה היא שאני לוקח את זה מרשותך לעצמי, לרשות עצמי, אבל כאן הוא משחית את החפץ. על כל פנים זה לא נוגע לענייננו היום, אני רק אומר שייתכן שלפי הריטבה שמתרים בו בשעה שהוא מבטל עשה, כי זה גמר עבירס העבירה, זה המקה בפתי של גזלו או של לקיח עצאים, אז לכן אני אומר שאי אפשר להגדיר את ביטל העשה על ידי רבי יוחנן לפי הריטבה כדבר תפל, כי לא מסתבר לומר, זה בלתי ניתן לומר, שמתרים בו בשעה שהוא עושה פעולה תפלה, שהיא בעצם לא שייכת לעצם מהותה וליבה של העבירה. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא של תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק א' הלכה א' כותב שמהי התשובה? שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, ואחר כך בהמשך הוא אומר על כל מצווה שבתורה, אם עבר אדם על אחת מהן כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקהל. הרמב"ם ממשיך ואומר, ומי שבא להתכפר על ידי קורבן אין לו כפרה אלא בשעה שהוא מתוודה על הקורבן, וכן כל מי שמלקין אותו בבית דין או ממיתים אותו אין לו כפרה עד שיתוודה על חטאו, וכן יום הכיפורים אינו מכפר לו עד שיתוודה וכולי וכולי. אז הרמב"ם רושם רשימה שלמה, וגם בנוגע לתשובה אומר הרמב״ם, אינו מתכפר עד שיתוודה. יוצא לפי הרמב״ם שמצוות התשובה היא מורכבת משתיים. יש את התשובה עצמה, דהיינו שיעזוב החוטא את חטאו ויתחרט על מעשיו ויקבל על הבא וכו' וכו', ויש גם וידוי דברים, והרמב״ם אומר שאין לו כפרה בלא וידוי דברים. מעכשיו מנחת חינוך, לכאורה הרמב״ם נסתר מסוגיה מפורשת. הגמרא אומרת שאם אדם מקדש אישה על מנת שאני צדיק אמור, אז חיישינו לקידושין אף על פי שהוא נודע לנו, בוא נגיד, כפחות מצדיק, אוקיי? אז נשכין גוי זה צדיק, כמו שאנחנו אומרים. ולמה חיישינו לקידושין? הרי הוא לא צדיק והוא תנא תנאי על מנת שאני צדיק. חיישין אין שמה הרהר תשובה בליבו. מקשה מנחת חינוך, מה זאת אומרת הרהר תשובה בליבו? הרי הרמב״ם קבע שאינו מסקפ לו עד שיתוודה בוידוי דבר.
כפרה בצדיק, אותו דבר?
יפה. זה בדיוק החידוש של רב סלוויצ'יק. בשני מקומות זה מודפס בשמו, פעם אחת בספר התשובה, איך זה נקרא? לא ספר התשובה, זה נקרא על התשובה, סליחה, על התשובה של פנחס פלי, ושנית הוא עצמו רב סלוויצ'יק חיבס חיבור שנוגע מאוד לימים האלו של יום העצמאות, שנקרא בסוד היחיד והיחד כל דודי דופק, ויש לו את השש דפיקות המפורסם, וגם שם הוא אומר את אותו חידוש. כמו שאמרת, לחלק בין שני דברים, יש מה שנקרא חובת כפרה ויש מה שנקרא מעמד האישי של האדם, האם הוא טהור, האם הוא חס ושלום רשע. כלומר, בתהליך התשובה הוא צריך להשיג שתי מטרות: א', לשנות את עצמו ואת מעמדו, זה נקרא הפקוס שם ראשו בגבר, דהיינו עד עכשיו כיוון שהוא עבר על איסור יש לו שם ראשו ויש לזה השפעות והשלכות הלכתיות למעשה, ויש גם כפרה. בנוגע לכפרה, הרמב״ם סובר שכל מי שרוצה להשיג כפרה הוא נפגש עם מחפר, אם המחפר הוא עונש בית דין, אם המחפר הוא יום הכיפורים, אם המחפר הוא תשובה, בכל מחפר יש תנאי שהוא לא יכול להשיג את הכפרה בלי וידוי דברים, וזה לשון הרמב״ם שהזכרנו, אינו מסקפר לו עד שיסבד וידוי דברים. אבל יש לתשובה פעילות נוספת, השפעה נוספת, והיא יותר יסודית, אפשר לומר. עיקר התשובה היא כדי לשנות את האדם, וזה נקרא תהליך של התהרות, לטהר את עצמו. לגבי כפרה, העניין הוא שאני חייב עונש. אדם עובר עבירה, אז הוא דומה ללווה שלווה כסף מהמלווה, והוא חייב לו. המלווה יכול למחול לו, וזה נקרא כפרה. אדם שעובר על איסור, הרי יש לנו יסודי אמונה שאין עבירה בלי עונש, אז הוא חייב עונש, הקדוש ברוך הוא יכול למחול לו על העונש, זה נקרא כפרה. אבל חוץ מהעניין של עונש, יש העניין של המצב הנפשי, האישי, הסייקי של האדם, דהיינו האם הוא רשע חס וחלילה או שהוא צדיק. כאן התשובה פועלת אפילו בליבו בלי מייסה וידוי דבורת. אם כן אנחנו קובעים כאן הלכה מורכבת של מצוות תשובה שהיא כוללת גם תשובה וגם וידוי, אבל אין שתי הפעולות האלו שוות. אחת פועלת במישור של הפקעת שם רשע, והשנייה פועלת במישור של כפרה ופטור מעונש. לכן אין סתירה, קושה של המנחת חינוך יורדת. מה ההתנגדות של המנחת חינוך לרמב"ם? הרי איך ייתכן שחיישינו לקידושין שמא הרע התשובה בליבו? אוקיי, הוא הרע התשובה בליבו, אני נותן לך את ההנחה הזאת, אבל מה זה משנה? הרי הוא לא מתכפר עד שהוא יתוודה וידוי דבורם, אז מה זה הרע התשובה? אלא התשובה היא שהתנאי שהוא התנה זה לגבי המעמד של עצמו, בינו לבין עצמו, מה המצב הנפשי שלו, האם הוא טהור או חס ושלום ההפך, האם הוא צדיק או ההפך. לגבי ההשגה הזאת, אפילו אם הוא רשע, הוא יכול לשנות את עצמו בהרהר אחד של תשובה, וייתכן שהוא יראה תשובה. אנחנו לא יודעים, לכן היא צריכה גט מסופק. אבל בנוגע לרמב"ם שהוא התנה תנאי שאין כפרה בלא וידוי דבורים, זה בנוגע להלכות כפרה. בהלכות כפרה על עונשים ייתכן שהוא צדיק, ובכל זאת הוא נענש. כי התשובה המפורסמת של הנוד ביהודה, הנוד ביהודה מקשה, הרי איך אפשר להניש בן אדם על חטאו, שמה הוא עשה תשובה? ואם הוא עשה תשובה, אז הוא לא צריך לקבל שום עונש, כך מקשה הנוד ביהודה, והוא מרחיק לכת, הוא רוצה להקשות שכל אווירה שבעולם צריכה להיות ניתק ליסי, משום שתמיד יש מצווה של תשובה. העניין הוא כך, נכון שהנוד ביהודה צודק שאדם יכול לחזור בתשובה בלי עונש, אבל עדיין אף על פי שהוא צדיק גמור, החטא שלו מחייב אותו בעונש עד שהקדוש ברוך הוא מכפר עליו, עד שהקדוש ברוך הוא מוחה לו על העונש. אז לכן מענישים אותו משום שעדיין הוא זקוק לכפרה. ייתכן שהוא יכול להתכפר כפרה חלקית על ידי וידוי דברים, אבל התורה קבעה מערכת שלמה של מחפרים כדי להשיג כפרה גמורה. הכפרה היא לא או אפס או הכל או לא כלום. יש מידות שונות של כפרה, ולכן ייתכן שאדם אפילו אחר יום הכיפורים, למשל בחילול השם, הוא עדיין צריך מיטה מכפרת. יש מקצת כפרה ביום הכיפורים ויש גמר הכפרה, זה נקרא בלשון חז"ל בסוף יום מירוק החטא, למרק את החטא, לנקות אותו לגמרי, על ידי כפרה נוספת, הוא צריך עוד מחפר ועוד מחפר. לכן ביום הכיפורים ההלכה היא שאדם שתוודה ביום הכיפורים זה על חטא מסוים, חייב להתוודות אפילו ביום הכיפורים הבא, כדי להוסיף ולהוסיף על כפרתו. אדם שחזר בתשובה על עבירה מסוימת והוא חייב עונש, לא סגילון בתשובה ובידוי, אלא צריך עונש, כי העונש הוא גמר הכפרה. אבל אם למשל הוא עבר על איסר אסי או ביטל אסי, אז הוא יכול לחזור בתשובה על ידי התשובה הפנימית של עזיבת החטא וחרטה וכולי, אלא מה, כדי להתכפר לגבי העונש הוא זקוק למה? לוידוי.
I think that צדיק רשע and עונש is one dimension and that it progresses.
לא, אני רק אומר שלגבי כפרה יש התקדמות, יש שדרוג ושלבים.
Is that in the same line, that צדיק רשע is part of that same line?
אינני יודע. אני רק אומר שאם תשאל אותי למה אחרי שהוא התוודה וידוי דברים הוא עדיין צריך להתכפר, אני רק אומר, עכשיו אתה שואל האם המעבר הזה בין צדיק לרשע הוא באופן חד וחלק, או דילמה גם פה יכול להיות שיש דרגות שונות של צדיק. ייתכן דרך אגב שהשאלה שלך תלויה בגרסאות, יש שתי גרסאות בסוגיה שם בקידושין. הגרסה שמופיעה כאן בעמוד הוא על מנת שאני צדיק, אבל יש גרסה אחרת על מנת שאני צדיק גמור. אז אם יש לך את הגרסה של גמור, אז ייתכן שהוא הופך להיות צדיק גמור על ידי הרע התשובה. Okay, gam az efshar lomar sheze
ba'adraga. I was also actually asking if it's the same dimension, if the tzaddik rasha is the same dimension as onesh, because he was saying before, if even though one part is mechaper, he still needs more onshin. So I was just asking whether tzaddik rasha and onesh is one dimension. I don't know which way it's arranged.
אינני יודע, אני בדעה שזה ממש שני מישורים שונים, אבל ייתכן שאני לא צריך. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לנושא קצת שונה. יש מה שנקרא עצם ויש מה שנקרא תנאי. דהיינו, בהלכה מורכבת ייתכן שפעולה אחת היא עצם, דהיינו היא שיוצרת או משיגה את החלות, והפעולה השנייה היא רק בגדר תנאי. ונפקא מינה שלפעמים בתנאי אפשר לוותר על התנאי, מה שאין כן בנוגע לפעולה של עצם אי אפשר בשום פנים ואופן לוותר על התנאי. אז ניקח דוגמה מצוינת לדעתי של הרכבה מורכבת, של הלכה מורכבת של גירות. גירות היא מורכבת ממילה, תבילה וקבלת עול מצווס בזוכר, אני מתכוון. האם הם כולם מעצם מהות ומייסה גירוס שמהווה את קדושת ישראל, או דילמה אולי אחת היא כמו תנאי? וזה מאוד דומה למה שדיברנו לגבי הנוחה במלאכת הוצא, שייתכן שאף על פי שקירה באינה ממקום דלת על דלת, אבל הנוחה לא באינה, נעלי בדרב עקיבא קלוטה כמישה הונחה דומי, או אולי הקירס גופו פשיטה, הנוחס גופו פשיטה שהוא כאן נוחס חפץ, כי ההנחה היא לא בעצם מייסה המחייב במלאכת הוצא. אז רב סולובייצ'יק רוצה לחדש לגבי הסוגיה בכתובות י"א, ששוב פעם למדנו פה, של גר קוטון מטבילן אותו על דעת בית. הרי לשיטת התוספות במסכת סנהדרין סמכת לעומת תוספות בקסובס, הגירות הזאת היא גירות גמורה דאורייתא. כלומר, זה לא שהחכמים קבעו שהוא גר משום שגירו אותו על דעת ביתן. לא, זה לא דין דרבנן אלא דין דאורייתא. אז כולם מקשים, הרי בשלם מילו טבילו, את זאת הביתן יכולים לעשות עבורו, מילה בגופו וטבילה בגופו. אבל קבלת עול מצוות, מה שייך קבלת עול מצוות לגבי קטן? אז רב סולובייצ'יק רוצה לחדש שקבלת עול מצוות הוא בגדר תנאי. היום זה מאוד נוגע לכל מיני פולמוסים, אני לא אכנס להם, כי פה בבית כנסת פה, טוב, אני לא רוצה להגיד איזה מילה אחרת, כי אני אהיה בברוך פה, אבל יש כאלה שרוצים לטעון שקבלת עול מצוות בגירות, זאב, אנחנו שומרים על מקום בשבילך פה. מקדימה, אל תביא עוד כיסא, שי פה אני לא נושך, אני מבטיח לך. בשבת דיברנו על מי שאכל שום, אני לא יודע אם הייתם או לא הייתם. דיברתי על גמרא בסנהדרין בדף י"א. הגמרא אומרת שרבי הריח באמצע השיעור איזה ריח של שום, אז הוא אמר מי שאכל שום יעמוד ויצא. ואז הבחיה אמר שאני אכלתי שום והוא עמד ויצא, ואחר כך כל התלמידים יצאו. אז אני רומז זה ואני לא אכלתי שום, אז אתה לא צריך לפחד. אוקיי, אז אתה שומע גר קוט מטבילן עושה דאס בזדין. אז השאלה נשאלת, הרי איפה כאן קבלת עול מצוות? הקטן לא מסוגל לקבל עצמו עול מצוות. אומר רב סולובייצ'יק שקבלת עול מצוות הוא בגדר תנאי. עכשיו יש לנו כלל, יש לנו חוק בנוגע לתנאי. תנאי שייך אם אפשר לקיימו, ואז התורה מתנה תנאי. אבל כשאי אפשר לקיימו, אז התורה מוותרת על התנאי הזה. למה? כי הוא חיצוני לעצם הפעולה המהותית העצמית. רב סולובייצ'יק נותן לזה דוגמה יוצא מן הכלל. הגמרא במסכת קריתות שואלת, איך נקבל גרים בזמן הזה? הרי בזמן שבית המקדש היה קיים, אז גר מתקיים בארבע חלקים. קבלת עול מצוות, מילה תפילה והבאת קורבן. וזה מפורש בקרא בסוף פרשת משפטים. ויעלו עולות והם זבוכים, זבוכים וכו' וכו', שלומים וזה. שואלת הגמרא, אם כן, בזמן הזה שאין לנו בית המקדש, ולא ייתכן שהגר יביא את קורבנו, אז לא נקבל גרים, אין שום טעם. אז הגמרא דורשת מהפסוק, לדורותיכם כתוב, דהיינו שבכל דור ודור אפשר לקבל גרים, אפילו אם אין בית המקדש ולא יוכל הגר להביא את קורבנו. שואל רב סלוויצ'ק, אני לא מבין, אבל למעשה הוא לא מביא את קורבנו, אונס רחמנא פטרי, אבל אונס למען דיוביד לא אמרין, הוא לא הביא את קורבנו, אז איך ייתכן שהגרות חלה? אומר רב סלוויצ'ק, מוכח מכאן שהבאת קורבן בנוגע לגר הוא רק תנאי, הוא לא בעצם מעשה המהווה גרות, המהווה קדושת ישראל, מה יוצא את קדושת ישראל? מילה תפילה וקבלת עול מצוות. אם כן, יוצא שהבאת קורבן היא רק בגדר תנאי, והוא חיצוני לעצם ההתהוות של קדושת ישראל. בזמן שבית המקדש קיים, אז התנאי קיים, אפשר לקיימו, וכל זמן שהגר לא הביא את קורבנו, מה שנקרא מעוקב קורבן, יש לו דין של כמו מחוסר כפורה, והוא לא מתקדש בקדושת ישראל. השיטה המקובצת בקריסוס אומר שהוא אסור לו לשאת בת אישה, בת ישראלית, משום שהוא לא הביא את קורבנו. אבל בדורותיכם, כשאין קורבן, אז הגלות מתבצעת אפילו בלי קורבן, כי הקורבן הוא רק תנאי, ותנאי שייך רק אם שייך לקיים את התנאי. אומר רב סלוויצ'ק הוא הדין בנוגע לקבלת עול מצוות, שיש תהליך של גלות על ידי מילה ותבילה, בנוגע לזוכר, אפילו בלי קבלת עול מצוות. איך ייתכן דבר כזה? זה בדיוק מה שאנחנו רואים מגר קודם, מטבילנוס עול דאס פסדן. ותוספות שואלים, שמא תאמר שמטבילנוס עול דאס פסדן זה רק דין ותקנה דרבנן, והוא לא גרות דאורייתא. אומר תוספות, אם כן, מה היה במתן תורה? הרי היו כמה וכמה קטנים בשעת מתן תורה, איך הם נכנסו לגרות? ואל תאמר לי שהם לא התגיירו עד שהגיעו לגדלותם, אלא פירושו של דבר שיש דין שמטבילנוס על דעת בית דין. ואם כן, הנה הם היו גרים גמורים דאורייתא ככל כלל ישראל, גם הגדול והקטנים, אפילו בלי קבלת עול מצווה. אם כן, יש לנו דוגמה קלאסית, אני חושב, של הרכבה משנית, כאשר חלק מהרכבה הוא פעולה יוצרת את החלות, וחלק שני פעולה של תנאי חיצוני. שואל רב סלוויצ'ק, אני לא מבין. הרי אם נאמר שקבלת עול מצוות הוא רק בגדר תנאי חיצוני, וכיוון שהקטן לא מסוגל לקבל עצמו עול מצוות, לכן אנחנו מפילים או בוא נגיד מזניחים את התנאי ושולחים אותו החוצה, אז למה הגמרא קובעת במסכת כריתות שהגדילו יכולים למחות? הדין הוא שהקטן הזה, בשעה שהוא מגיע לגדלות, הוא יכול למחות ולומר, אני לא רוצה את כל הפקל הזה, מה לי להיות יהודי? עדיף לי להסתובב שם עם השיקסס. זה לא אני אומר, זה הגמרא אומר. אז שואל הרב סלוויצ'יק על עצמו, כיוון שהוא קבע שקבלת עול מצוות הוא רק תנאי, והגירות שלו בשעה קטנוסו היא גירוס גמור דאורייתא, אז איך ייתכן שבשעה שהוא גודל, כיוון שהגדילו, יכולים למחוס ולעקור את הגירוס? אומר רב סלוויצ'יק, אדרב, מזה מוכח שזה תנאי. אבל אפשר לוותר על התנאי כל זמן שהתנאי בלתי ניתן לקיימו, כל זמן שהוא קטן והוא לא יכול, לא מסוגל לקבל עצמו. אבל עכשיו שהגדילו, עכשיו החיסרון הוא בקבלת עול מצוות. אז יוצא ככה, האם קבלת עול מצוות הוא בגדר תנאי או בגדר מייסא מגייר? התשובה היא שהוא בגדר תנאי ולא מייסא מגייר, ולכן אפשר ליצור את הגירות על ידי מילות תפילה, כי הם הפעולות, הם המעשים של גירות. אבל התנאי הזה, האם הוא מעכב או לא מעכב, זה תלוי. אם ניתן לקיים את התנאי והוא לא מקיים אותו, אז התנאי הוא לעיכוב. אבל אם בלתי ניתן לקיים את התנאי, אז התנאי הוא לא לעיכוב. הגירות חלה אפילו בלי קיום התנאי.
ומייד כשיכול לקיים את התנאי, הוא חייב לקיים את התנאי.
אז זה תשובה של רב משה פיינשטיין, מה יהיה אם הגדילו, סליחה, והוא לא אמר כלום, הוא לא מחה וגם לא קיבל על עצמו את עול המצוות, מה דינו? וזה מאוד נוגע הלוך למעשה בעולם המודרני, כי גר קודם שמדביר נוסף כפי שאתם יודעים הוא מאוד מאוד נפוץ. אז מה קורה כשהוא גודל? האם צריך לסחוב אותו פעם שנייה לביתן, אבל הפעם הוא יעמוד בפני ביתן והוא יקבל עצמו עול מצוות, או מספיק שהוא לא מוחה והיעדר מחאה זה מספיק? גם משה פיינשטיין מגיע למסקנה מאוד מאוד מעניינת, צריך לעיין בפנים, אל תסמכו עליי, שעצם הדבר שהוא ממשיך במצוות זה נחשב על פי דין לקבלת עול מצוות. דהיינו שעקרונית רב משה פיינשטיין מסכים לרב סולובייצ'יק שכאן יש לנו תנאי של קבלת עול מצוות, ולכן הגדילו יכולים למחות. הוא צריך לקבל עצמו עול מצוות באופן חיובי כדי להשלים את הגירות, כי עכשיו הגירות היא חסרה משום שהתנאי לא התקיים. אבל לא זקוק להצהרה בפני ביתן, אני מוכן ומזום לקהל הלצבי על מצוות, אלא מספיק שהוא ממשיך בדרכו לקיים את המצוות.
Implicit.
בדיוק, ולכן רב סולובייצ'יק, I would call tacit, אבל אפשר implicit, זה אותו דבר, אולי implicit זה יותר טוב, אני לא יודע. אבל אומר רב משה פיינשטיין, שזה שהוא נוהג במצוות כיהודי, זה נחשב לקבלת עול מצוות. הוא לא חולק על עצם היסוד, ההנחה שחייבים לקבל עצמו עול מצוות. ולכן רבוסה יוצא דבר כזה, וגם זה מצוי בזמנים, שלאחר שהוא מגיע לבר מצווה, אנחנו יודעים שהוא לא ימשיך במצוות. אין לו שום עניין לעשות את זה. כפו עליו כל הזמן, והוא מורד במלכוס, הוא מורד באבי ואמא, הוא לא מעוניין להיות יהודי, אבל איך שלא יהיה, אולי בפומבי הוא יעשה דבר, אבל בוא נגיד בין החברים שלו, החבר'ה הגויים שלו, אני לא יודע אפילו היהודים שלו, רחמנא ליצלן, הוא מחלל את השבת או משהו כזה. אז לפי רב משה פיינשטיין יוצא שהוא לא יהודי, והוא לא צריך לעשות שום פעולה כדי להפקיע מעצמו את השם יהודי, שם ישראל, משום שקדושת ישראל עכשיו תלויה בכך שהוא מקבל עצמו עול מצוות. נכון שיש קבלת עול מצוות דממילא, אפילו בלי פעולה בקום ועשה, על ידי זה שהוא נוהג כיהודי. אבל אם הוא לא נוהג כיהודי, אז הגירות שלו עכשיו לא שווה כלום.
זאת אומרת גם כן, אם במהר בימינו יבנה בית המקדש, כל מי שהוא יגיע חייב להביא את הקורבן.
אני אומר לגרים שכדאי לתפוס, יש מספרים, כדאי לתפוס מספר, כי השורה, איך אומרים באנגליה, ה-Q, נכון? ה-Q יהיה מאוד מאוד ארוך, כל הגרים, ומי שמוכר בהמות, אז טוב עליו ברוכה, אשריך שאתה מוכר בהמות. אבל זה נוגע לא רק לגבי גירים, אלא מסתומו לגבי כולנו. רק שבשבת יש דין שמסעסק פוטו מקורבן. אז אם למשל, וזה קורה לי מדי פעם, את חטאי אני מזכיר שאני פותח את החשמל בשבת, בלי אפילו לחשוב על הדבר הזה. או לפעמים אני עובר ואני זה ונותן בקר לזה. אז זה לא מחייב אותי בקורבן, כי בשבס יש דין של מלאכת מחשבת ואין חיוב במסעסק. כל מקרה צריך לדון אותו לגופו של עניין, אם הוא בגדר מסעסק. עכשיו רבויסאי, יש לי משהו יפה בשבילכם. טיינס בלדין. יחיל, אולי, אני קשה לי להאמין, אני קצת פסימי, אבל אולי תמצא באר יצחוק, כי אני מחפש את זה בספרים שלי, לא מצאתי, זה מספר 12 פה, באר יצחוק, טוב שנלמד בית. יש כאן חידוש מאוד מאוד מעניין מרב הרשל שכטר. רב הרשל שכטר הוא רם בישיבת רבי יצחוק חונון, איפה שלמדתי, והוא גם היה רם שלי בתיכון, כשהייתי תיכוניסט, כמו שאומרים פה בישראל. והוא היום נחשב לגדולי הרמים בישיב אוניברסיטה, ו- והוא גם קשור לקשרות, ל-OU. אני לא יודע מדוע, אבל טוב. את זאת הוא קיבל עצמו. אני מקווה שמשלמים לו איזשהו מסכולת בשביל זה. כי אם לא, אז למה לי ליצור איזו קשרות? זה דבר שהאבא שלי, זכרון לברוך, עוד מעט יש לי יורצייט, אבא שלי לימד אותי מי קטנותי. עזריה תרצה איזשהו פעם להיות כלי קודש, בסדר, רם, בישיבה, רב ובית כנסת, טוב וטוב. אבל אל תיגע בקשוס, להתרחק מנושא של קשוס. תעשה זהב, אני לא רוצה להיכנס. על כל פנים, יש רמב״ם בפרק ו' מהלכות טוען וניתן, בהלכה א', שקובע שתינס בעל דין היא הלכה מורכבת. מה פירוש תיינס בלדין היא הלכה מורכבת? מה כאן שתי המידות שמשתלבות יחד? קודם כל הוא צריך לטעון, מהי התיינה? התיינה היא חייב אתה לי, או אני פטור ממך, מהתביעה שלך. שנית, מדוע? הטענה שלך היא מבוססת על מה? אם אתה טוען למשל שאתה פטור, אז מה פירוש? האם לא לווית, האם לווית ופרעת? זה נקרא הסבר הטענה. דהיינו להבין מדוע הטענה שלך היא צודקת. אז כל מי שטוען בין לחיוב, לחייב מישהו ולתבוע, בין לפתור את עצמו, אומר הרב הוא חייב בשתיים. קודם כל, עצם הטענה, חייב אני או פוטו אני וכולי, או חייב אתה או פוטו, או חייב אתה, או, וגם להסביר את הטענה שלו. כל חזוק שאין עמו תיינו, לאו חזוקי, היא אומרת הגמרא בפרק חזק סבתים. מה פירוש? אתה צריך לטעון למה אתה יושב בקרקע הזאת. אם הוא אומר, לא אמר לי עוד מעולם, אז אין לו חזוק, אבל הוא צריך לומר שהוא קנה את הקרקע. ולכן, אני דוחה את התביעה שלך של אמור כמה כשהוא טוען שאני גזלון וגזלתי את הקרקע. חוקר רב שכטר, האם בהלכה המורכבת הזאת, עוד פעם אין לו את הנוסח שלנו, הנוסח היא שלי, הטרמינולוגיה, המינוח הוא שלי. בהלכה המורכבת הזאת משתיים, האם יש עיקר ותופל או שניהם עיקר? כלומר, האם ייתכן גוונה שאפילו הוא לא יכול להסביר את הטענה שלו, ייתכן שאפשר להסתמך על הטענה שלו והיא עדיין תקפה. במה מדובר? מדובר בטענה כאשר הסבר הטענה מרשיע אותו. ויש לנו כלל של אין אדם משים עצמו ראשו. אז אם כן, מה יהיה הדין עם עצם הטענה? היא עומדת בפני עצמו כשלי עצמו כטענה. הוא אומר שאני פטור, הוא אומר שאתה חייב לי או משהו כזה. אבל כשמבקשים ממנו להסביר על מה הטענה שלו מבוססת, אז הוא עונה שעשיתי כך וכך, ויש לזה הרשעה. אז מי חוקר בנושא הזה? הגוס אושרי. הגוס אושרי הוא אחד מהראשונים, וזה מופיע כאן, אם תרצו לראות את זה בפנים, פרק ט' ממסכת בבא קמא, סימן י"ח. בעל דין הבא לפתור את עצמו על ידי הסבר הטענה שבה הוא משים את עצמו רשע. אומר הגוס אושרי, שתי דעות נאמרו בדבר הזה. א', לפי דעה אחת, בעל דין יכול להתקבל ומקבלים את טענתו אף שמשים את עצמו כרשע, ולפי דעה שנייה הוא לא יכול לשים את עצמו רשע, ואם הוא לא יכול לשים את עצמו רשע, לא נוכל לקבל את הסבר הטענה, וממילא לא נוכל לקבל את הטענה עצמה. ולמה? הרי אם אי אפשר לקבל את הסבר הטענה, מדוע זה עוקר ממנו את האפשרות לקבל את עצם הטענה? אלא פירושו של דבר, זה הכל תלוי איך אני רואה את היחס שבין הטענה גופו לבין הסבר הטענה. אם אני רואה את הסבר הטענה כתנאי חיצוני, אז אפשר לוותר עליו. בחי גוונה שהוא משיע את עצמו. אבל אם אני אומר שההסבר של הטענה הוא חלק אינטגרלי מהותי בעצם הטענה, אז לכן הוא לא יכול להשיע את עצמו והסבר הטענה לא מתקבל.
לא מבין. I think you're saying that you have to say you're guilty or you're innocent and give the reason why you're guilty.
בדיוק.
So I understand if there's a minority opinion in a Beis Din, you don't say over with minority opinion. You just get the Pesach. I'm not coming to learn Torah with you. I'm coming to hear the Pesach Din.
Lo hivanti. Ma tamit kavein rov.
Three dayanim. Two say you're innocent. One says you're guilty. Whatever. So you don't tell over what the guilty one said.
Oh, tamit kavein lomar shehamiut batel lagov kilu shekin shachlata shel beit din nechshevet lehachlata muchletet. Shall kulam afal pishi yesh mishu cholek al pesach shel beit. Was that tamit kavein?
Yeah.
Mazakashul in Yanenu Loivanti Duke. I need it Kavin Lamasho Akher. I need it Kavin Shatam Atamo Tzishtar Chov Kinegdi. Atamo Tzishtar Kinegdi. Vata Tovea Mimeni Mea Mishum Shalaviti Mimcha Mea. Ani Tovea Ani Makrishot Chavani Ani Omea Ni Lo Chayav Lacha. Madu Ani Lo Chayav Lacha. Lo Laviti Mimcha O Parati Lacha. אתה מוציא שטר כנגדי, השטר מזויף, או השטר, שטר המונה, והוא פסול.
זה לא אני.
Okay, who is it, the litigant has to explain. Right. Okay, the Beis Din has to explain.
לא, מדובר על בעל דין, סליחה.
Okay, אני מבין.
לא הסברתי את עצמי. Okay.
מה עם המציאות של פגין דיבור, של פלודי רבני ואונסי, שהמציאות לא שייך,
הסוגיה הזאת דנה בהלכות עדות, האם ניתן לחלק את העדות לשתיים כאשר העדות לא מוגדרת לפי הסיפור המאורע שהוא מספר עליו, אלא לפי התוצאות של הסיפור, דהיינו לפי גבר X, גבר Y, האם הוא מעיד על הרובע וגם על הנרווה, או שיש כאן שתי עדויות שונות. יש עדות אחת על הרובע ועדות נפרדת על הנרווה. אולי גם זה שייך לענייננו קצת.
זה מציאות אחרת.
של הרכבה, של הלכה מורכבת. כי יש פה עדות, אבל פה אנחנו בעצם קובעים שאין כאן הלכה מורכבת כלל, אלא פלוני ובני לרצוני הם שתי עדויות מחולקות ושונות זו מזו.
And you probably have
Tainan
coming into it too, no?
Tainan, יכול להיות שתainan, who בעצם קשור לענייננו. הרי פתח פיך לאילן, יש יתום, והוא לא יכול לטעון שפרעתי, משום שהוא לא יודע, אולי האבא שלו פרע בחייו, הוא לא פרע בחייו. אז בית דין טוענים עבורו שהוא פרע, או אם מלווה מוציא שטר חוב כנגד היתום, היתום לא יכול להכחיש ולומר בוודאות שהשטר הוא מזויף, אבל ענן תainan עבורו. אבל זה יותר נוגע לעצם גוף הטענה, לא להסבר הטענה, אני חושב. כלומר, נכון שהסבר הטענה גם כן הוא חלק מהשיקול, ואם ההסבר הטענה הוא רחוק מאוד, משום שעד המחסום על השטר כמי שנחקר עדוסו בבזם, ומה פתאום שנאמר שהשטר הוא מזויף, או אדם שיש כנגדו חזקס חיוב, הוא מחדש שהוא פרע את החוב, אז לזה בית דין לא יטענו טענה עבורו. הטענה צריכה להיות חזקה, הגיונית ואפילו מסתברת מבחינת הסבירות שלה. אבל בעיקר השאלה של פתח פיך לאילם נוגעת לעצם התאינו. האם אתה פטור או אתה חייב? היתום לא יודע. הוא פשוט לא ממונה על הכספים של אבא שלו ולא מודע אם האבא חייב או לא חייב. לכן תאינינון ליאס מידיינו על עצם התאינו אם הוא חייב או פטור. רבותיי, עכשיו אני רוצה להגיע לסוגיה יפה מאוד, אבל אני מודה על האמת שאני עדיין לא מבין את הסוגיה היטב היטב. אז בירבון מוגבל. יש לפעמים שהעבירה היא הלכה מורכבת מפעולה מסוימת פלוס ההנאה שהעבריין נהנה מהפעולה. למשל, במודר הנומי חברו, שהיא אחת מהסוגיות הגדולות, השמנות במסכת נדורים, אתה מדיר אותי מהנאה ממך. וזה כולל שתיים. א', אני לא אכנס לביתך, ושנית, אני לא אהנה ממך. Ola mashal ani lo kach mimcha beged shu shayach lecha vani elbosh oto vani nemet neneme alef ishazot. Az yesh li shtei dvarim. Yesh li alef hapula gufa ki pula yivesha chitzonit v'yesh li gam et hana'a shani neneme mizeh ki ani mudar hanoa mechaveh. Kan yesh li vaday shtei pulot ikariot. אי אפשר לומר שהנאה היא תפילה, כי עצם האיסור הוא מודר הנאה, הוא מודר מההנאה מפלוני. אבל יש לפעמים שהתורה אוסרת פעולה, אבל הפעולה הזאת גוררת גם כן הנאה. למשל, בשעת נס, התורה אומרת לא תלבש שעת נס. הגמרא במסכת יבמות שואלת, למה אני צריך את הפסוק לא תלבש שעת נס? הוא מיותר. למה לקרוא? הרי כתוב בפסוק ובגד כליים שעת נס לא יעלה עליך. אם כן, מה תלמד למה לא תלבש שעת נס? צריכי. אומרת הגמרא, דאי כוסף רחמנו לא יעלה עליך, הווה מן הכל שהוא מעלה עליו דרך הלא אוסר התורה. ואפילו מוכרי כסות. מדובר מוכרי כסות, שקשה להם להסתובב בשווקות, בשווקים עם כל הבגדים. אולי קראתם לילד שלכם איזה סיפורים על כך. לא, על איך זה נקרא, הסיפור עם הכובעים. זהו, תעזור לי. הסיפור שקוראים לילדים עם, עם זה שמסתובב ומוכר כובעים, אז יש לו כובע על כובע על כובע. לא? על כל פנים, it's one of my favorite children's books.
עם הקופים.
לא, קופים, כן, נכון, נכון, עם הקופים, הוא צודק, עכשיו נזכרתי עם הקופים. אז על כל פנים, מה קורה כאן? הרי המוכר לא מתכוון ליהנות מהבגד, ולכן, לכאורה, הייתי אומר, שהאם הוא עובר על איסור כליים, כי הרי שטנס הוא מותר בענוע, אז אין איסור למכור שטנס. ליהודי אולי זה לפני עבר, אבל אני מתכוון שהוא מוכר לגוי. אין איסור בחזרים, אולי יש דרבונות, הכל דרבונות, לסחורה בבעלי חיים טמאים, אבל בשטנס אין שום איסור. יש לי חבר שהוא בעל הבית של גשפט באמריקה, שהוא מוכר שטנס, או לפחות הוא לא בודק לשטנס, כשהוא מוכר לגויים, הוא המידלמן, הוא הסרסור באמצע. על כל פנים, האם בחי גבנה הוא עובר על האיסור של שטנס? אז זה תלוי. מצד מייסה הווירה, דהיינו פעולה יבשה של לביש, הרי הוא לובש את הבקר. מאידך גיסא, הוא לא נהנה מהלבישה הזאת. אומרת הגמרא, זה תלוי בשני הפסוקים. אם היה לי רק פסוק אחד, דהיינו, לא יעלה עליך, אז הוא העלה את הבגד על עצמו, ויש לו גוף פעולס לבישה, ועל זה הוא חייב מלכות. אבל התורה הוסיפה עוד פסוק, לא תלבש שטנס, אומרת הגמרא, לא תלבש שטנז בדרך לבישה, דהיינו לבישה שיש בה הנאה. אז באופן כללי בדרך כלל לא רגיל לאדם ללבוש בגד בלי ליהנות ממנו, חוץ מהיוצא דופן הזה, המקרה המסוים הזה של מוכרי כסות, ולכן זה לא נקרא להנאה. אומרת הגמרא, כיוון שהוא לא נהנה, לא נהנה מהלבישה, אז התורה מייתה את המוכרי כסות מעבירת לא תלבש כליים, כי זו לא נחשב להנאה מהלבישה. לכאורה, בפשטוס, הייתי אומר, כמו שדיברנו על מודר הנאה מחברו, שיש כאן שתי פעולות ויש כאן הלכה מורכבת, ושתי הפעולות הן שוות. דהיינו, א', עצם הלבישה, וב', הנאה מהלבישה. ואם הן שוות, אז יש לנו דוגמה קלאסית של הלכה מורכבת. מקשה הבייס הלוי מסוגיה אחת בערך. מה כתוב בערכים? בדף ג' עמוד ב', הני כהנים, זה פה בעמוד 121 למעלה, שורה שנייה, הני כהנים הויל ואישתרי כליים לגבי. הגמרא רוצה ללמוד sheyesh bekohanim belevishat bigdei kuhuna isur levishat kilayim. El shatoga itira lekohen. If it's a b'shas avodu, ulay afilu shelo b'shas machlokas rambam. Right, but hatoga itira lekohen lilbosh et bigdei kuhuna lamrot sheyesh behem shatnez. Lama yesh lem shatnez? Ki yesh lem gam tzemer vegam pishtim yachad. Ela shatoga hitira isur zelikohanim. Shoela beisal levi, ani lo mevin. Yesh lanu klal shel mitzvos lav lehenos nitnu. Mitzvos lav lehenos nitnu. Lachen im adam omer suka zu alai, mutal lo lashevet besuka mishum shel mitzvos lav lehenos nitnu. L'chora. Okay, zeh sugya b'fen. Im kein kan v'nogel lekohanim, L'shem ma'u loveshet b'gdei akuna sheyesh b'hem shatnez, l'shem mitzvah l'tzorech avoda. As im kein mitzvah slav l'enos nidu. Lama gmara ro'a b'gdei kuhuna dugma shel isur glavishas kelayim she'ela shatora itira. V'agmara mistapeket im efshal l'mod mize she'esei docho los ese o shem mitzvoso b'kach v'kol asuya sham b'shnei makomot gam b'yevomis v'gam b'yarachim. Mitaretza beis ha'levi. As old Pamani, I get a milim shall be salev lefi, metav yidi havanati, aval, adain tzarich litamek bidvarav, vilavinoto. Who toin kach? Shahanaat levisha, binogel shatnez, eina elat nai. Matayano yomer mitzvah lehenos nitnu, zelegabe gufa shal mitzvah. אבל לגבי תנאי אנחנו לא אומרים מצוס לב להנוס בלשונו הוא אומר ככה בכהנים הלובשים בגדיהם בשעת עבודה הרי אין כאן איסור לבישה מדוע? כי חסרה הנאת לבישה מכיוון לא, זאת היא הקושה שלו סליחה מתרץ הביס הלוי אין הגמרא ביבמות מתכוונת לומר שהנאה מלבישה היא עצם מייסה העבירה כשדיברנו שיש איתורה דקרא של אוטילבש שטני שצריך הנא אלא הכוונה היא שהלבישה עצמה היא עבירה והנאה מגדירה איזו לבישה מדובר עליה כלומר העבירה היא בלבישה אבל יש שני סוגים של לבישה יש לבישה עם הנא ויש לבישה בלי הנא הפסוק לא תלבש דהיינו לבישה רגילה קובעת איזו לבישה אסרה התורה העבירה היא הלבישה אבל לבישה שאין בו הנא לא נקרא לא מקרי לא חשיבי לביש לגבי איסר כליים וממילא הוא רק תנאי באיסר הלבישה שלא נסרה אלא לבישה שיש בה הנאה למעוטי מוכרי כסות כי במוכרי כסות הלבישה היא לבישה בלי הנאה אומר רב סלוויצ'יק גבי סלוי שהכלל של מצוות לאו להנוס ניתנו שייך רק כשהנאה היא עצמותה של האיסר אדם שאוסר על עצמו הנאה מהסוכו אז אני מגדיר את הנאה הזאת כהנאה של מצווה ולא הנאה של רשות והוא אסר על עצמו הנאה של רשות ולא הנאה של מצווה אז לאו ניתנס ניתנו אז שייך לומר שמצוות לאו להנוס ניתנו משום שהנאה היא גוף המצווה אז אם הנאה הייתה גוף העבירה של שטנז אסור לך לנות כדוגמת הקדש אסור לנות מהקדש או עבוד זורה אסור לנות ממנו או בוסר וכל וכו' וכו' שעצם האיסר הוא הנאה פה אני יכול לומר שמצוות לאו להנוס ניתנו אבל בלבישת כליים של כהנים יש איסור לבישה בלבד אלא מה אני צריך תנאי של הנא בנוגע לתנאי של הנא אני לא מפעיל את הכלל של מצוות לאו להנוס ניתנו ולכן אילולי כך שהתורה התירה לכהנים בשעת עבודה לעשות את העבודה באותם לבושים בשעתניז היה עבירה של שעתניז על אף שמצוות סלב להנוס ניתנו וכאן יש חידוש עצום בהלכס למצוות סלב להנוס ניתנו חוץ ממה שאנחנו דנים פה בהגדרת איסור לבישה כליים אם הנאה היא תנאי חיצוני או חלק מעצם העבירה אבל יש גם חידוש במצוות סלב להנוס ניתנו ואם ירצה השם בחודשים הבאים נצטרך לחזור ולהבין את ה את החידוש הזה, המפתח, הוא אמר מיוסד, הוא רוצה לומר שיש דברים שמגדירים את גופו של דבר, ויש דברים שאינם שייכים לגופו של דבר. מצוות לאו להנוס, נו, הכוונה היא שההנאה היא מגופו של דבר, היא עצמותו של האיסור, כגון מודר הנועה מסוכו למשל, אז אני אומר שהנאה הזאת היא לא הנאה שנכללת בנדר, משום שהיא הנועה הזו שהיא מצווה. מה שאין כן, אם יש לי הנאה חיצונית, היא לא מגדירה את עצם העבירה, אלא היא רק תנאי, אז אני לא מפעיל לגבי, לא מיישם לגבי ההנאה הזאת, את הכלל של מצוות לאו להנוס. יש לנו עוד 5 דקות, בעזרת השם אני רוצה לחזור לנושא של גירות. יש לפעמים שפעולה אחת יוצרת את החלות, ופעולה אחת מסירה את המכשול, מסלקת את המעקב. כן, אני אתן לכם רק דוגמה לצייר אותו בראש. יש לפעמים שאני שולח את המים עליך, ויש לפעמים שהמים זורמים, אלא שיש מעקב, יש איזושהי גדר או משהו שמעקב את המים, ואני מסלק את הגדר. אז בכל מקרה של הלכה מורכבת, עלינו להסתפק ולחקור מהם שתי הפעולות שמרכיבות את המעשה ההלכתי. האם שתיהן שוות, או דילמה אחת היא שיוצרת והשנייה רק פועלת כדי להסיר את המונע, סילוק מונע. והדוגמה היא מגירות. יש מילה, טבילה וקורבן, וכך קובע הרמב״ם בפרק י"ג מלכות איסורי ביאה. מילה הייתה במצרים, טבילה וקורבן בש"ס מתן תורה. הרמב"ן בחידושיו במסכת יבמות כותב שאפילו שבט לוי שנימולו קודם יציאת מצרים, והרי המילה הזאת לא הייתה לשם גירות, הם חייבים במילה. הם כבר מלו את עצמם, אז מה עושים אם אדם הוא מהול אבל לא מל לשם מצווה? אז יודעים שצריך התופס דם ברית. כותב הרמב"ן, לי מירה, דמידין מילה אינם חייבים להטיף, דהמול. שואל הרמב"ן, האם נבוא ונאמר שכל שבט לוי חייבים בהטפת דם ברית? היש לנו דין של נולד מהול, חייב בהטפת דם ברית, למרות שאין לו אורלוס, עדיין חייבים להטיף ממנו דם ברית? שואל הרמב"ן, בוא נשווה הוא הדין לגבי קטן, לוי, שבט לוי, שהם מלו את עצמם לפני יציאת מצרים, אבל לא הייתה מילה לשם גירות. האם נבוא ונאמר שהם חייבים בהטפת דם ברית? והרמב"ן לא מוכן לקבל את המסקנה הזאת. מחלק הרמב"ן ואומר שלא דומי לי ערבי מהול, דהיינו למי שהוא כבר מהול, דלא מפקידי וכמן דלא מולו דומי. יוצא ככה שהמילה של לוי לפני מתן תורה הייתה מילה לשם מצווה, אבל לא לשם גירוס. מה שאין כן, אם לא הייתה מילה לשם מצווה, אז אני זקוק לתופס דם ברית.
מצווה לאברהם, איזה מצווה?
אז איזה מצווה? זה מה שאנחנו צריכים לדעת, אבל הוא אומר שמפקידי, מה איזה מצווה? אז פעם אמרתי שזה רמב"ן במקום אחר. פה אנחנו מתייחסים לרמב"ן בחידוש אבל מסכת יבום. יש רמב"ן על התורה בסוף פרשת אמור, שמה שאברהם אבינו מל את עצמו זה לא מילה לשם גירוס, כי הרי כל דיני מילה, כל דיני גירות למדנו ממתן תורה, אלא לא יחושב, איך הפסוק, איך כתוב פסוק, מישהו לא פה אז הוא לא יכול לעזור לי, ובגויים לא יחשוב, כך אומר הרמב"ן בסוף פרשת אמור. כלומר, מה זה בגויים לא יחשוב? הוא שיש מה שנקרא משפחת ישראל, ומשפחת ישראל נקבע על פי מילה קודם מתן תורה. על כל פנים, הרב סולובייצ'יק רוצה לומר ככה, מוכח מדבר מה שאנחנו לומדים מהרמב"ן הוא כי אין מילה מהווה פעולה בסדר גירות, כמו תפילה. בוא נגיד קצת תהילים. זכרם של הקדושים. רק נסיים את השיעור. אז אומר רב סולובייצ'יק ככה, שאין מילה מהווה פעולה בסדר הגירות כמו תפילה. דהיינו שתפילה היא מייסה גירוס, מייסה מגייר, הוא מהווה את הגירות, אבל כל עניינה של מילה הוא להפקיע שם אורל מהמסגייר. דהים לו מל אינו מסקדש בקדושת ישראל על ידי התפילה, משום שאין אורל נכנס לברית. כלומר, יש כאן מעקב פה, יש כאן אנטיתיזה, שעצם הדבר שהוא ערל, זה מונע ממנו להיות גר. לפיכך, אם נתגייר והוא בכלל מהול, יכול לטבול לשם גרס. אז המילה הופכת אותו להיות מהול, ולכן הוא יכול לטבול לשם גרס. ייתכן שלפי רב סולובייצ'יק הסדר הוא לעיכובה, הוא צריך לטבול לאחר שהוא מעל את עצמו. ערבי מהול שלא לשם גרס הוא אורל גמור, אין כאן אפילו אף כוס שם אורל. עין דורם דף למד אלף עמד בית, ולכן צריכים להטיף ממנו דם ברית. אולם בני לוי שהיו מזרעו של אברהם ונימולו על פי ציוויו של הקדוש ברוך הוא לאביהם, אוקיי, מזרעו של אברהם אבינו, מתכוון מסתומה מילו לשם אף כועס בגויים לא יחשבו ולקבוע אותו כמשפחת ישראל, לא הוזקקו לעטוף אסנם בריס. דהיינו שתפילה היא פעולה יוצרת גירות, ואילו מילה אינה אלא הסרת מונע, משום שאכל לשם אורל מונעת ממנו מלהיכנס לבריתו של אברהם אבינו. לכן אם הוא מפקיע שם אורל, אז עכשיו התפילה יוצרת את הגרוס וקדושת ישראל, אבל אם הוא מעל את עצמו בצורה כזאת שהוא לא מפקיע שם אורל, ועדיין שם אורל אולוב, כגון ערבי מהול, אז הוא צריך התופס דמבס. אוקיי? נעמוד פה.